טוב, צהריים טובים. למה שאני אומר יהיו שלושה חלקים. חלק ראשון על זהות בכלל, מה זה זהות. אחרי כן, חלק שני, מה קורה לזהות בתקופה שלנו, במצב המיוחד הטכנולוגי, הכלכלי, פוליטי של ההווה. וחלק שלישי, אז אם כך, מה יש לנו להציע כזהות יהודית בדיוק דווקא בזמן הזה? ואולי שם אני אגיד מילה אחת על הקשר בין זהות וייעוד, שזה מופיע בכותרת של המפעל הזה, של נקרא זהות. ובכן, נתחיל בשאלה מה זאת זהות בכלל. זהות זאת מילה עברית מחודשת, מוצלחת לפי דעתי, למה שנקרא באנגלית identity, שזה צורה אנגלית של ה-identitas בלטינית. Identitas זה בא מהמילה idem, idem זה אותו הדבר, the same באנגלית, idem. זה בא מהמילה, דרך אגב, id, id זה המילה זה, id בלטינית זה בעברית. זה אולי ידוע למי ששמע משהו על פרויד, אז יש אצלו חלקי הנפש, אחד מהם זה נקרא העיד. העיד זה הזה. אז זה הקשר בין המילה identity, identity לבין זהות. מה זה identity? Identity זה מה שנשאר זהה, מה שנשאר אותו הדבר, כלומר אידם, כאשר יתר הדברים משתנים. כלומר, אצלי בגוף הרי כידוע לכם, הכל משתנה. מה שהיה אתמול זה לא היום. תוך 7 שנים, אם אני לא טועה, כל תאי הגוף משתנים. יש טוענים שתאי העצבים מחזיקים קצת יותר זמן מעמד, אבל תוך זמן קצר יחסית לחיי אדם, הכל השתנה. אבל אם כל השתנה, אז אם ככה אני שונה. לא, אני זהה. יש משהו שהוא בכל זאת נשאר אותו הדבר, ואנחנו מחפשים את אותו הדבר הזה שנשאר אותו הדבר בכל מיני שינויים שבעולם, ולזה אנחנו קוראים זהות. כי אם זה היה הכל באמת כפור, ואין בו שום שינוי, אז אין טעם לדבר על זהות. מדברים על זהות כאשר יש שינוי. הכל משתנה, ובכל זאת יש חלק שנשאר אותו הדבר, לדבר הזה אנחנו קוראים הזהות. עכשיו, את הזהות הזאת, איך אנחנו נסמן אותה, מה נציין, מה זה זהות? אז עלה בדעתי שהדבר הטוב ביותר להגיד שלזהות יש חלק מצומצם וחלק רחב. החלק המצומצם הוא איזה מין הגרעין המרכזי של האני, נאמר, משהו מאוד מאוד מצומצם ויציב, אבל הדבר הזה מתפשט ויש לו... יש לו הזדהויות. כלומר, האני הזה מגדיר את עצמו על ידי השתייכות לקבוצות הולכות ומתרחבות. למשל, ניקח למשל פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. אז פנחס זה נקרא שם העצם, שם העצם הפרטי. זה מציין את הבן אדם הזה. אבל שנדע איזה פנחס, זה לא מספיק לנו. אז בן אלעזר. אז הוא משייך את עצמו כבר לקבוצה יותר גדולה, יותר רחבה של בני אלעזר. בן אהרון, קבוצה עוד יותר רחבה, הכהן, קבוצה הרחבה ביותר שנזכרת במקרה הזה. או נגיד מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. מוגדר אותו מרדכי על ידי השתייכות למשפחה יותר ויותר ויותר רחבה, עד שמגיעים לקיש שהוא בכלל אבי שאול, וזה בכלל יצאו ממנו מאות צאצאים. איש ימני, ימיני זה כל השבט. וגם זה שעומד מולו, כן? המן, בן המדתה, הגגי, כן? יש לו, איך להגיד, מוצא מאוד מאוד מכובד. אבל לפעמים... מקצרים ועוברים בשתיקה על כל דרגות הביניים ואומרים מרדכי היהודי. ישר עוברים לקבוצה הרחבה ביותר. אם רוצים המן, המלכי. למה לי את כל המתווכים? אז אם כך, יש לנו איזושהי נקודה מאוד מאוד מצומצמת, ויש השתייכות לשבט, או לפעמים זה אוריה החיתי. שוב, לפעמים זה עם. לפעמים אחר כך, בתקופות יותר מאוחרות, התחילו להשתייך לפי מקצוע. נניח שניידר או שוסטר, כן, והנגר, או פישר, שזה הדייג. היו כל מיני אופנים שהבן אדם ממקם את עצמו בקבוצה יותר משמעותית, יותר רחבה. אוקיי, עכשיו, אז אמרנו, יש נקודה אחת מצומצמת, ויש השתייכויות הולכות ומתרחבות. וכך מוגדרת זהות. עכשיו, יש לזהות צד חיצוני וצד פנימי. מהצד החיצוני, אני, או, כן, מטר שבעים וכך וכך, שערות ככה כך, זה מה שמעניין את תעודת זהות, צבע העיניים, זה כל מה שמעניין אותה, זה הנתונים החיצוניים ביותר. וכן, אז עיר ואזרחות וכל מיני דברים הולכים ומתרחבים, אבל הכל תמיד דבר מאוד מאוד חיצוני. מצד זה, אני בשביל משרד הרישום, אני לא יותר מאשר כמו מכונית. כי גם במכונית משתנים כל מיני דברים מטסט לטסט. נניח, החלפתי שמן, זה משנה את הזהות? לא כל כך. החלפתי פילטר, החלפתי מנוע. מנוע, אתה מתקרב כבר לזהות. יש מספר מנוע, אנחנו נרשום מספר שלדה. בסופו של דבר, יהיה כמה דברים שכאשר אתה משנה אותם, כבר שינית את הזהות של המכונית. וזה דברים חיצוניים, אף אחד לא מתעניין בפנימיות של המכונית הזאת. אחרי שגומרים לציין את הדברים החיצוניים המצומצמים ביותר, אז עוברים להשתייכות ומשתייכת למשפחת הפונטו, אשר בשבט הפיאט, אשר במשפחת, איך להגיד, המכונות האירופיות. הכל חיצוני. הכל חיצוני. לעומת זאת, כאשר מדברים בבן אדם, אז מעבר לכל ההשתייכויות, באמת יש לי מספר. 03275, שכחתי, מספר זיהוי. ויש לי פספורט וכן הלאה. אבל מעבר לזה יש העניין הפנימי, הזהות הפנימית, שהיא הדבר שכל המספרים האלה לא תופסים אותה בכלל. למשל, השם שלי זה לא רק משהו שהמשטרה תתפוס אותי לפי זה. שם זה מהות. השם הוא אולי הדבר הגבוה ביותר. שם העצם זה נקרא. כמו שכותב האבן עזרא, זה מאוד מעניין במקום הזה, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור, אז האבן עזרא כותב שם, תפתחו את ספר בראשית, אתם תראו שפתאום אתם עוברים שם שניים, שלושה עמודים, שאין בכלל טקסט של התורה, רק הפירוש של אבן עזרא על העניין הזה של שם עצם ושם תואר. העצם, הוא אומר, השם העצם הוא שונה מכל שם אחר בזה שהוא, למשל, אין לו רבים בכלל. אי אפשר להגיד יצחקים, אברהמים. אחד היה אברהם, ואחד כל אחד מכם, שאין שני לו. ואי אפשר להגיד היצחק, האברהם. כי אם אני אומר, נניח, הקוס, שם עצם כללי, לא שם עצם פרטי, הקוס, הטייפ ריקורדר, השולחן, זה מפני שיש עוד כאלה. השולחן הזה, אז אני ידעתי אותו. אבל אי אפשר להגיד היצחק. מפני שיצחק זה הדבר שהוא עצמי ואין עוד אחד כזה. אז מהרבה בחינות יצחק או אברהם, או כל שם הוא העולם הקטן הזה, העולם ומלואו שאין כמוהו, שמתקנה בשם הזה, שם, שנקרא שם העצם, העצמיות שלי. אחר כך גם ההשתייכויות היותר רחבות, גם הם שם עצם. זאת אומרת, אם אני אומר שאני גדי או ראובני או שמעוני או לוי, זה לא סתם אמצעי טכני בשביל לדעת איפה לתפוס אותי לחובות למס הכנסה. זה אופי, כן? לוי זה איזה מין מהות מסוימת, ואותו הדבר שמעון, ואותו דבר ראובן. השאלה מהי המהות הזאת? זה עניין שגובל כבר בתורת הסוד, לדעת מה האופי של שבט. ולא רק בישראל, אלא גם באומות העולם. אם מישהו קורא לעצמו אנטול פרנס, נניח, או קורא לעצמו על שם המדינה, צרפת, או אנגלנדר, או שהוא קורא לעצמו דויץ', לא יהודים, הגרמנים שקוראים לעצמם ככה, אז הם משייכים את עצמם למשהו רוחני, למין שר, אפשר לקרוא לזה, השר הרוחני שלהם, משהו שהוא המהות שנותנת להם חיים. כן? האדם הפרטי הזה ששמו ג'יימס או ג'ונס או ג'ון, הוא משתייך לשר הזה של אנגליה, הוא שואב משם את כל החיות שלו. אז זה הצד הפנימי של השתייכות לקבוצות. אגב, גם אחד שהוא רק משייך את עצמו לפי המקצוע, אם הוא קורא לעצמו שניידר, אולי אתם יודעים שבימי הביניים, הגילדות, כלומר, האגודות של האומנים, היו הכל. בן אדם שהיה שייך לאגודה של האופים, או של הבונים, הבנאים, זה הגדיר לעצמו איזשהו אופי, איזשהו ייעוד, איזשהו תוכן חיים. זה לא סתם שאנשים קראו לעצמם על שם המקצוע שלהם. אוקיי, עכשיו, עד כאן זה חלק הראשון של דבריי, זה היה חלק פחות או יותר כללי, פילוסופי. עכשיו אנחנו עוברים לקונקרטיות, מה קורה לזה עכשיו, כל הדברים האלה. מה קורה לזה בעולם שלנו, שזה העולם שמחוץ מעבר למכון מאיר, משתרע עולם שכדאי להכיר אותו, קשה מאוד להכיר אותו, אני קורא לו בקיצור עולם הקניון. למה? בשביל לקצר, צריך לשם, לכל דבר צריך איזה שם, בשביל לתפוס אותו, אז זה עולם הקניון. אבל מה הכוונה? הכוונה היא לכל המציאות הטכנולוגית, המסחרית, המדינית, החברתית, התרבותית, של העולם כולו היום. כי זה מה שהתחדש היום, שהיום יש מציאות של כל העולם כולו. כי פעם, כשהייתה מציאות של יוון, אז נניח הודו לא ידעה מזה. לא היה מגע בין חלקי העולם. מישהו היה יכול לחיות באיזשהו כפר, והוא בכלל לא ידע מה הולך במקומות אחרים. בשבילו זה היה לא קיים. אבל היום יש מה שנקרא המציאות הגלובלית, שכל דבר משפיע על כל דבר והכל קשור, ולכן גם קשה להכיר ולהבין את העולם הזה, מפני שכל כך הרבה מתרחש בכל רגע והכל משפיע על הכל, ומאוד קשה לדעת מה קורה. אז השאלה שלנו היא, מה קורה לזהות של בני האדם בתנאים האלה של שאני קורא להם הקניון? אבל אני מבקש מאוד להבין, אני לא מתכוון לקניון. אין לי שום דבר בעד או נגד המרכז קניות האלה שנקרא בשם קניון. אני קורא קניון למציאות הטכנולוגית ומסחרית של כל העולם כולו. כל העולם קניון. אני לא רוצה להיכנס לזה. כל העולם כולו קניון בזה שהוא מנותק מהאדמה ומנותק מהשמיים, כמו הקניון, ובאמצע יש עולם מעשה ידי אדם. עולם שלם מעשה ידי אדם, הוא מצליח, הוא מבריק, הוא מפתה, ויחד עם זה הוא מסוכן מאוד. אז זה, לכן אני קורא לזה קניון. אבל אני, כשאני אזכיר קניון עכשיו, אני לא מתכוון לשום לקניון מלחה ולשום קניון מסוים, אלא אני מתכוון למציאות העולמית שאנחנו חיים בה. עכשיו השאלה היא, מה זה עושה לזהות של בני אדם? אז ראשית כל, בקיצור, את הזהויות הלאומיות, כלומר את זהות היותר גבוהה שאמרתי, השתייכות למעמדות, למקצועות, לעמים, זה הורג לגמרי. מפני שלדידו של החברת, נאמר, מקדונלדס, אין שום הבדל בין יפני לבין רוסי. הם שניהם לקוחות פוטנציאליים שצריך למכור להם המבורגר. וכמה שפחות הבדלים יהיו בהם, ככה זה יותר טוב. כמה שאפשר יהיה יותר לעשות מהם מועדון קוני מקדונלדס, ככה זה יותר טוב. אם יש ביניהם הבדלים, זה כבר לא טוב בשביל התעשייה. אז ככה אנחנו, למעשה, התעשיות הגדולות, נאמר, הייטק, המחשבים, וכל התעשיות בעצם מנסות למחוק את ההבדלים בין, בין תרבויות. אין היום מקדונלדס ביפן, מקדונלדס בישראל, מקדונלדס במצרים, אותו הדבר. אתה נכנס בדיוק, אתה מדוכנים, אותו טעם של המקדונלדס, אותו הדבר. והוא הדין לנעליים, והוא הדין לכובעים, והוא הדין לסלולרי. הכל אותו הדבר. אז מצד זה, התרבויות הפרטיות הולכות ונמחקות. אני אגיד במאמר מוסגר שאומנם משווקים אותם, זאת אומרת, יכולים למכור לך יותר ויותר אוכל בטעם סיני, ואוכל בטעם הונגרי, ואוכל בטעם מרוקאי. זה מה שהיה פעם הייחוד של התרבות, אז היום מוכרים את זה בקניון. כן? אתה רוצה ייחוד? בבקשה, תקנה אצלנו. אבל אתה תקנה אצלנו, כבר, אתה כבר לא התרבות שלך, אלא אתה קונה אותה. זה כמו לקנות סדר פסח מהודר. אין מה להגיד נגד זה, אבל זה מצרח כבר. אתם מבינים? על כל פנים, איפה היינו? היינו בזה שבקניון, כלומר בסדר העולמי של עכשיו, מוחקים את הזהויות הלאומיות, ומוחקים את הזהויות התרבותיות, והכל נהיה מועדון צרכנים אחד גדול. עכשיו, מה עם הזהות הפרטית? הזהות הפרטית גם כן הופכת ל, איך להגיד, סטנדרטית. מפני ש... ראשית כל היא מתנתקת, שכחתי לדבר על המשפחה. כלומר, בין העם, התרבות, ובין היחיד, עוד יש משהו ביניים כזה שנקרא משפחה. עכשיו, המשפחות הולכות ומתפרקות. מפני ש... ראשית כל זה מתאפשר. אם לכל בן משפחה יש מכשיר טלוויזיה בחדר, שלו, שהוא יכול לראות מה שהוא רוצה ובזמנים שלו, אם לכל אחד יש את הפלאפון שלו, שהוא יכול להתקשר למי שהוא רוצה ובזמנים שלו, אז בעצם מה קושר אותם אחד לשני? פחות ופחות. ועד גיל 16 זה עוד בסדר, נניח חייבים, תלויים מבחינה כלכלית, תלויים במשפחה, אבל החל מגיל שאתה יכול לצאת לעבוד, אז בכלל בשביל מה אתה צריך את כל הזקנים האלה? אתה יכול ללכת לעבוד, או אתה יכול לנסוע לחוץ לארץ בעצם. כל התאילנדים האלה שבאים להנה ומתנתקים בעצם מהמשפחות שלהם, בעצם מה אכפת להם להישאר איפה שהם נמצאים, או ישראלים שנוסעים למקומות אחרים. הבן אדם הצעיר היום, ההרגשה שלו, כל העולם לפניך, מה? אתה בכלל לא נסעת. מה זאת אומרת כל העולם? אתה נסעת, אבל אתה עדיין בקשר באינטרנט. אתה עדיין יכול לצלצל הביתה. זאת אומרת, התקשורת הזאת, שהיא כל כך קושרת יפה, היא בעצם עוזרת להרחיק אנשים אחד מהשני. גם בתוך הבית הם כבר רחוקים. על אחת כמה וכמה שהם נוסעים ואומרים, אני לא נוסע. אני במרחק אינטרנט. יחד עם זה, כן, המשפחה הולכת ומתפרקת. מה נשאר? נשאר הבן אדם היחיד, שהוא רסיס בפני עצמו, הוא באמת אינדיבידואל, כן, יחיד, חופשי, עושה מה שהוא רוצה. שאלה אם באמת הוא עושה מה שהוא רוצה, ואם הוא יודע מי הוא בכלל, זאת שאלה גדולה מאוד. מפני שמבוקר עד ערב עובדת עליו תעשייה מאוד מאוד חזקה להסביר לו מי הוא ומה הוא רוצה. ראשית כל, מה הוא רוצה? אתה רוצה לעשות כסף, נכון? אתה רוצה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס כאן למה, כי אני עומד כאן במקום קדוש. אז אני לא רוצה להסביר לכם מה הם מסבירים לי שאני רוצה. אם הייתי מאזין להם מה אני רוצה, זה מאוד קל לדעת מה אני רוצה. מה, אני לא אגיד כמו כל החיות שבשדה, כי החיות בשדה לא כל כך רוצות את הדברים האלה כמו שהתעשייה הזאת רוצה למכור לי. חיות בשדה יש להם רגע אחד שהתאבון נפסק. אחרי שהם אוכלים, אז הם לא רוצים יותר לאכול. אחרי שהם, נאמר, מזדווגים, הם לא רוצים יותר. יש להם עונה וגמרנו, הכל מבוסס על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל לאדם שיש לו נשמה אינסופית, שהוא יכול לרצות כל דבר עד אינסוף, אז גם התאוות הן אינסופיות. ואם הן לא היו אינסופיות, אז תבוא אליך התעשייה הזאת ותסביר לך שהן אינסופיות. אתה עוד לא ידעת כמה שהתאוות שלך, לאן, מה מותר לך לעשות ומה אתה באמת רוצה. וזה מאוד מאוד מעניין להרחיב בדבר, אבל לא צריך, יש אינטרנט, אפשר לראות מה, למה היום אפשר להגיע. אז מה שאני רוצה להגיד, הבן אדם, הנהג, זה כמו השעון שנעצר, ופתחו אותו ומצאו זבוב מת, אז הוא אמר, אני מבין, פשוט הנהג מת, אז הוא נעצר. אז ככה כל אחד מהאזרחי הקניון, הנהג שלו בפנים מת. כלומר, אין מישהו מרכזי שאומר לך, אני את התאווה הזאת, אני לא רוצה, אני את הדבר הזה, אני מנהל את עצמי, אני לא רוצה את זה, אני רוצה. בדרך כלל האני הזה הוא כבר מתחיל להיות משותק ומנוון. אוקיי, עד עכשיו דיברתי רק מהבחינה של התעשייה והמסחר והטכנולוגיה, שהזהויות נמחקות. יש עוד פרק שלם שהייתי צריך להקדיש לו זמן ארוך, כי אני נמצא כאן במכון מאיר, אני נמצא במכון של אנשים שחושבים, וזה הפרק של ההגות. זאת אומרת, מבחינת המחשבה, הרי הבן אדם בכל זאת יש לו כאן משהו בקופסה שהטלוויזיה לא יכולה לחבות את זה לגמרי. אז הוא חושב, בין תוכנית לתוכנית של הטלוויזיה הוא חושב משהו. עכשיו שאלה, מה הוא חושב בקניון? אז הדברים האלה שהוא חושב נקראים בשם פוסט-מודרניזם. ובשביל להבין מה זה פוסט-מודרניזם, אז זה באמת, איך להגיד, זה לא הזמן, אין לנו זמן לזה היום. רק צריך לדעת שלפי המחשבה הזאת, באמת אין לך אני. לפי הפוסט-מודרניזם, מה שחשבו פעם שלבן אדם יש אני, שהוא מה שמכוון אותו, זה פשוט הייתה, איך להגיד, מחשבות ברוכות, אבל זה לא קיים. יש מה שנקרא אני, זה איזה מין הזדמנות אקראית של כל מיני לחצים, פגישה, הצטלבות אקראית של כל מיני לחצים מבחוץ. אין אני. ואגב, מה שעל הרמה של הפרט, גם על הרמה של הכלל, גם אין אני לאומי, אין עם. כל מה שחשבו פעם שיש עם, זה איזה מין, טוב, אני, אם מישהו מתעניין, יש על זה ספרים, למשל, Imagined Communities של בנדיקט. זאת אומרת, קהילות מדומיינות. כל מה שנקרא עם זה קהילה בדמיון, כאילו. אבל באמת כל מה שיש זה רק היחידים. בקיצור, זה מאוד מעניין, אבל את הנושא הזה של פוסט-מודרניזם, ומה הוא אומר, ולמה זה לא שטויות מוחלטות, אלא למה יש בזה הרבה. כלומר, זה בכלל לא שטויות. זה שהם אומרים ש... המצב של העני הוא מצב קשה מאוד, זה בקושי אפשר להגיד שיש דבר כזה, למה הם קצת צודקים? למה יש בזה משהו ובייחוד היום, בייחוד במצב של היום? מה שחשוב לי להגיד הוא עכשיו, שלא רק הטכנולוגיה והמסחר מאיימות על הזהות, אלא גם המחשבה, זאת אומרת, הקומה העליונה של הבן אדם, הפילוסופים, הכותבים, הסופרים, אנשי הרוח, אלה הקברנים הראשיים. של העניין הזה של הזהות. אין זהות, חלמנו חלום, אין שום דבר כזה. טוב, אז זה הקיצור של המצב. לעתים אומרים לי שאני מעריך יותר מדי בתיאור של הרס. על זה הרי כולם יודעים. עכשיו תגיד מה יש להציע, מה הבניין, לא ההרס. אז אני תמיד מופתע מזה, מפני שנדמה לי שהגילוי של ההרס הוא גילוי חשוב מאוד, שאנשים לא כל כך מודעים לזה. עצם התיאור שדע לך שאתה נמצא בחורבן, זה דבר שאנשים לא אוהבים לשמוע, לא נוח להם לשמוע. הרבה יותר נוח לחיות בבניין, לא נוח לחיות במצב של חורבן מסביב. אנחנו חושבים שיש לנו כאן בעיות עם שמאל וזה, כל הבעיה זה שמאלנים, כאילו כל הבעיות של חורבן הן שייכות רק לגוש קטיף. יש היום חורבן עולמי. זה משתקף בגרסה הישראלית הרבה יותר חריף. כי כל מה שאצל אחרים זה איזה מחלה קלה, איזה מין איתוש שעוד אפשר להמשיך לחיות אחרי זה, אצלנו זאת מחלה סופנית. כי אנחנו בכלל עומדים כאן לפני החלטות קיומיות. זאת מדינה, עם ישראל עם קשה, תכף נגיע לזה. אבל פשוט חשוב לדעת, דע את חורבנך. ואנשים בדרך כלל לא יודעים את זה. וכל שכן שהם לא יודעים את זה בצורה מפורטת, כמו איזה צילום לייזר עם כל השכבות, עם שכבת הטכנולוגיה, שכבת המסחר, שכבת המדיניות, שכבת החברה, שכבת המחשבה. ככה, אין כחשק. מה זה, אתה עומד שם ומסתכל במשקפת על מצב פתולוגי. מה זה? אתה, יש לך הנאה סדיסטית? לא. אני חושב שזה התנאי להבראה. עד שאתה לא יודע מה יש לך, אז אתה לא יודע שאתה חולה. אתה יודע שאתה חולה, אז אפשר לרצות להבריא כבר. כל עוד אתה חושב שזאת הבריאות. טוב, אז הגענו עכשיו לנקודה של אז מה כן. מה אתה מציע? בשלב כזה נניח שאני הצעתי שתדע שאתה חולה, והוא כבר יודע שהוא חולה, נו, אז מה אתה מציע? עכשיו, מה זה העניין הזה של הזהות היהודית? אז ראשית כל, איך להגיד, תשובה ראשונה שמדובר כאן בזהות אמת. כי, כאן לא אמרתי, שהקניון הוא חכם מאוד. הוא לא רק מרסק ומפורר לך את הזהות ונשאר בזה, אלא הוא מציע לך זהויות שקר אלטרנטיביות. למשל, תזדהה עם נעלי התעמלות. אתם מכירים אנשים שזה חשוב להם מאוד שהם לובשים אדידס ולא משהו אחר? דווקא הם שייכים לשכבה המאושרת שהולכת עם חולצת ספורט כזאת ולא אחרת. והזהות שלהם זה הנעליים, נאמר. או יש דרך אחרת שתזדהה עם איזשהו כוכב. עכשיו, יש כל מיני כוכבים, יש כוכב כדורגל, ויש כוכב זמר, ויש כוכב משחק, ויש כל מיני דברים, אבל אתה שייך לכלוב המעריצים שלו, אתה כותב אליו מכתבים, אתה שמח שהוא מצליח, זה הזדהות. יש איך להגיד, מועדוני מעריצים של מיליונים שם שמחים ובוכים על האמא הזה. יש הזדהויות עם שעון, מותגים, אתם שמעתם על זה? מותגים. אתה בן אדם כי אתה לובש מותג, אתה לא סתם שעון בשביל שיראה לך את השעה. זה לא מה שעה, אתה סטייל, זה רמה, זה הגדרה שלך ללבוש, לענוד שעון מותג. הגזע האנושי יכול להיות טיפש נורא, זה... זה משהו, לפעמים אני אומר, זה בשביל זה ברו את האדם. כן, הוא מזדהה עם, הוא מזדהה עם, עם חולצות, זה, קבוצת כדורגל, זה לא כל כך רחוק מאיתנו, כן? מזדהות עם קבוצת, זה החיים שלו, הקבוצה שלו, זה החיים שלו, כן. אז זה הזהויות. אז זאת אומרת שלא, אתם לא באים ככה, מוסד זהות של מכון מאיר, אתם לא באים לאנשים בלי זהות. יש זהות, הכל בסדר, מה אתה בא לזעזע כאן את הסירה? הכל בסדר, אנחנו נוסעים בסדר יומור, יש לנו קבוצת בייסבול בתור זהות. טוב, אז בשלב זה כמעט באמת אין מה לעשות. יש לעשות למי שמרגיש שזה זהות שקר. ואז אתם יכולים להגיד, לנו, אנחנו מציעים זהות אמת. בדרך אגב, לא חשוב מה שאתם אומרים, אלא חשוב מה אתם. להגיד, היום אין אמון למילים. היום, תחת לסף ההכרה, כל אחד יודע שמילים זה שקר. אם אתם רק פותחים את הדברנים הגדולים, את הקשקשנים הגדולים, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה רדיו, אתם לא תשמעו מילה אחת אמת, שום דבר. הפרסומת זה ברור שזה עבודה בעיניים. אז מה, החדשות זה אמת? מה האמת? מכל השלטים בחוצות שאתם רואים, מכל, אתם, אני רואה כאן ספרים של אמת, אבל זה לא, רק תצאו מכאן. איפה יש מילה אחת של אמת? אז באמת, הדור הצעיר לא מאמין לשום דבר, הוא ציני. לדבר, ברבורים, הכל דיבורים, אפשר להגיד כל דבר, שום דבר לא אמת. אז אם כך, מכון מאיר שמגיע עם הזהות שלו, אז הוא גם כן יש לו מותג. בכל אחד יש את הסיפור, סבבה, זה הסיפור שלך, בסדר. כל אחד יכול לדבר. ולכן זה מאוד חשוב מה שאתה, ולא מה שאתה מדבר. לכן זה מאוד חשוב שבן אדם יספר לעצמו מה הזהות שלו, ואם הוא משכנע, זה כבר ישכנע. אז הוא יכול גם אפילו לדבר, לא אסור לדבר. יש מילים של אמת. יש דבר כזה. אז כן, אני פשוט לא יודע. אם אנחנו נפתח דיבורים, אולי נעשה את זה בסוף. כלומר, נגיע לאיזשהו נקודה, אנחנו כאן נמצאים במקום מאוד מורגן, אנחנו מצולמים ומטולבזים. אז השאלה, מה זה הזהות הזאת שאני לא מוכר ולא משדל, מה אני? כן, אז אמרתי, א', זאת זהות אמת. מה זה זהות אמת? זה לא רק מה שאתה מדבר, משדר, משכנע, אלא זה מציאות מסוימת. כלומר, הזהות זה באמת אתה. אתה לא עושה רושם על אף אחד. אתה לא יודע איזה רושם וזה לא מעניין אותך הרושם. אלא אתה זה. עכשיו, מה זאת הזהות היהודית? די, תפסיק למתוח אותנו. אז ככה, הייתי אומר רק שני כתבים. קוטב אחד, יש כאן אוניברסליות או כלליות או התפשטות אינסופית, וקוטב שני, הפוך, יש כאן צמצום ודיוק אינסופי. טוב, מה פירוש הדברים? א', אוניברסליות, התפשטות אינסופית. כל זהות נגמרת באיזה מקום. למשל, אם אתה אומר זהות אנגלית, אז פעם חשבו שהאימפריה האנגלית, השמש לא שוקעת, אז זה לא רק האיים האנגליים, אלא זה מהודו עד דרום אפריקה. טוב, אבל זה נגמר באיזה מקום, נכון? יש לזה סוף. הזהות הצרפתית, כל אחד ניסה, כל אימפריה ניסתה להרחיב את הזהות שלה מקצה עד קצה של הגלובוס, אבל גם הגלובוס נגמר באיזשהו מקום. יש לכל זהות איזה שהם גבולות. לכן היא זהות, מפני שזה הוא, כן? מה זה זהות? זה הוא ולא אחר, זה הוא אנגלי והוא לא צרפתי. לכל זהות יש סוף. עכשיו, לעומת זאת, הזהות המשונה הזאת היהודית אין לה בכלל סוף. הרב קוק כותב באיזה מקום שזה טעות בכלל לייחס תכונות לזהות היהודית, כי היא כוללת את הכל. למה? נו, למה היא כוללת את הכל? מפני שזה זהות אלוקית. זה פשוט לא נעים להגיד, כי זה דבר שאנשים מבחוץ שומעים אותו, מה, אתה מזדהה עם הקדוש ברוך הוא? אני, כן, אין לי מה לעשות, ככה אמרו לי. אני לא אומר את זה, לי בעצמי זה אולי אפילו מפריע, אבל ככה במסורת שלנו כבר אלפי שנים, קדושים תהיו כי קדוש אני. זאת אומרת, יש לכם משהו משותף עם הקדוש ברוך הוא, וזה נאמר לפחות הדבר הזה של האינסופיות. כלומר, מצד הזהות שלכם, אתם לא מוציאים מן הכלל ולא דוחקים שום דבר. הכל למעשה, אתם מסוגלים להבין כל דבר, אתם מסוגלים לתת מקום לכל דבר. יש עמים שלא יכולים להבין אחד את השני. למשל, יש לי תחושה מאוד עזה שמוסלמים לא יכולים להבין אותנו, את היהודים. הזהות המוסלמית לא נותנת מקום לשום זהות אחרת. הוא רואה זהות אחרת, הוא צריך להשמיד אותה. זה חוק טבע מוסלמי, כן? שחוץ מהאסלאם לא קיים שום דבר אחר בעולם. זה רק דוגמה, אבל יש המון זהויות כאלה שהוא עד פה, ושם זה דבר שהוא ראוי להיות עבוד מן העולם, או על כל פנים הוא בלתי חדיר. עכשיו, ליהודי אין שום דבר בלתי חדיר, הוא מסוגל להזדהות עם כל דבר, וזאת הבעיה שלו. למה אין שמאלנים כאלה כמו שלנו בשום מקום אצל הערבים? למה אין שם שמאלנים כאלה שמזדהים עם הסבל של מגורשי גושות כתיף? אין דבר כזה, למה? מפני שהעניין הזה של סימפתיה אינסופית, של היכולת להזדהות עם הזולת באופן אינסופי, זה יש ליהודים, אבל זה מסוכן, מפני שמרוב הזדהות אתה יכול בכלל לאבד את המקום שלך. אבל זאת העובדה, וזה יוצר כושר התבוללות אצל היהודים, כושר התבוללות אינסופי. אם מחר הוא רוצה להיות, אני יודע מה, שחור באמריקה, אז הוא שחור באמריקה. אתם יודעים מי כתב את האופרה הקושית הראשונה והיחידה בעולם? ג'ורג' גרשווין, גרשבסקי, זאת אומרת, ישראל, הוא פשוט יהודי. וכן הלאה וכן הלאה, בהמון מקומות, הגרמני הכי טוב זה יהודי, והאירי הכי טוב זה יהודי, יש המון תופעות כאלה. הרוסי, כן, מי שעשו את כל המהפכה שם הרוסית זה יהודים, טרוצקי, כן. אז ובכן, הכושר התבוללות הזה הוא מקורו בחלק העליון של הזהות, שהוא החלק האינסופי, שמסוגל להזדהות, מה זאת אומרת להזדהות? להגיד אני אתה, אני זה, כן? אינסופי, באופן אינסופי. ועל כן, בשביל למנוע את הדבר הזה, את ההזדהות האינסופית עם כל דבר, לפיכך, בשביל שבאמת ההזדהות תהיה אינסופית ולא מוגבלת, לא תזדהה עם הרוסי ולא תזדהה עם עם האפריקאים, עם כל הכבוד להם, כן? אבל בשביל שתישאר אתה עצמך עם ההזדהות האינסופית, לכן צריכה להיות הגדרה ודיוק אינסופי דווקא בפרטים התחתונים, כאילו המגושמים ביותר. דוגמה, ארץ. כן? הארץ הזאת היא ארץ זהו. כן, זה לא משהו כמו שהיית יכול לחשוב, היום יש לך הרבה תנועות שאומרות, יהדות זה להיות אינסופי. יהדות זה בעצם המהות של היהדות זה גלות. שמעתם על זה? המהות? מה? ג'ורג' סטיינר היום בימינו, זה רוזנצוויג, נכון? באמת רוזנצוויג אמר את זה. אבל בימינו חוזר על העמדה אחד יהודי מאוד מאוד מוכשר, כולם מוכשרים, בשם ג'ורג' סטיינר שאומר, המולדת של היהודי זה הזמן. לא המקום. ועל כן הוא כמובן שמאל דה שמאל דה שמאל דה שמאל, וכל מדינת ישראל זה בשבילו חילול היהדות. אז זה לא נכון, זה אי הבנת היהדות. היהדות היא דווקא אומרת, בשביל להיות אינסופי אתה צריך לעגון במקום מאוד מדויק, שזה ארץ ישראל. אחר כך נאמר עם ישראל. עם ישראל זה היה, כל העולם כולו עם ישראל. הנצרות היא עם ישראל, ודאי ודאי, והאסלאם זה עם ישראל, וכולם, בכל אחד בעולם יש היהוד, בסדר, אוקיי, אוקיי, עכשיו בוא נדייק, עם ישראל זה דבר מאוד מדויק, יש מישהו יהודי ויש מישהו לא יהודי, וכל מיני הדברים אחרים זה מטאפורות, מה שנקרא משלים ספרותיים יפים מאוד. עכשיו מי אומר לנו באמת מה, איפה זה ארץ ישראל, ואיפה זה כתוב, ומי אומר לנו מה זה יהודי? אז עכשיו הגענו לדבר הכי קשה, תורה. אוי ביי בוי. בהתחלה חשבנו שהולכים לדבר על דבר ששמו זהות. זהות זה דבר, איך להגיד, מילה מודרנית. לא תמצאו זהות, לא כתוב לא בתנך ולא במדרשים ולא בקבלה. תמצאו הרבה דברים, תמצאו נשמה, אבל לא תמצאו זהות. מאיפה זה לקוח זהות? מילה מודרנית. היות ואנחנו לא מעיזים להגיד תורה, ולא מעיזים להגיד את המילים היהודיות, אז החרדים אומרים ערכים. יש מוסד חרדי שנקרא ערכים. מה זה ערכים? ערכים זה לא דבר יהודי כל כך, ערכים יכול להיות כל דבר בעולם. גם להיטלר היו ערכים. ערכי שקר, אבל היו לו ערכים. לא, אבל לא מעיזים, אנחנו חייבים לקחת איזה מילים שמקובלות היום, אז הם אומרים לך ערכים, אבל הם מתכוונים, תהיה חרדי. עכשיו גם כאן אנחנו מתכוונים, תהיה דתי-לאומי, אבל קוראים לזה זהות. אז אני אומר, זה רעיון לא רע בכלל, אבל צריך לדעת שסוף סוף מאחורי כל העניין הזה, אז עומד משהו שהוא לא סתם זהות, אלא יש העניין של תורה, שצריך לתת לו את הביטוי ואת ההגדרה באמת גבוהה מאוד ואוניברסלית מאוד, ושתהיה מובנת ונכון, אבל סך הכל מה שמגדיר את הצד התחתון של הזהות שלנו, הוא דברים מאוד 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 מדויקים. והם חייבים להישאר מדויקים. זהו, עד כאן אני הגעתי, זה הזהות שאנחנו מוכרים, זאת אומרת. מוכרים, זאת אומרת, ראשית כל לעצמנו. א', דבר שהוא מאוד 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 פתוח ואוניברסלי ואינסופי, עד כדי כך שזה טוב מאוד בשביל הקניון. הנה אנחנו מביאים לכם דבר שאין לו גבולות. באמת אין לו גבולות, אתה לא צריך להיות מוגבל בשום דבר. מצד שני, בשביל שיהיה באמת בלי גבולות, אז הוא חייב להיות מעוגן באיזה דברים מדויקים ביותר. עכשיו, מילה אחרונה והרהור אחרון על מה שמופיע בכותרת של המוסד שנקרא בשם זהות, וכתוב שם זהות וייעוד. אז לכאורה זה שם דבר, שני דברים לגמרי שונים. מפני זהות, זהו, זה מצב נוכחי, סטטי. זה המצב, אני יהודי. ייעוד זה דבר דינמי, זה דבר שהולך קדימה. זה דבר שהפוך. מה שאני חשבתי שהזהות הזאת היא ייעוד כבר. הזהות היא ייעוד. למה? מפני שלהגיע לזהות הזאת זה מבצע. זה לא נתון לך בירושה מהאימא. זה מצד אחד כן נתון, אבל זה כל כך לא ברור, וזה כל כך לא מטושטש, שלהגיע לזה באמת, להיות יהודי, זה לא כמו להיות שולחן. כן, זה לא כמו להיות כלב. כלב, הוא נולד כלב, גמרנו, כלב זה כלב זה כלב. פרח. פרח הוא פרח, די, גמרנו, לא צריך לעשות שום דבר בשביל זה. להיות בן אדם סתם זה כבר מבצע. זה, אתה לא נולד בן אדם, אתה צריך לעשות בן אדם. ולהיות יהודי, הרבי נחמן מברסלב אמר, ריבונו של עולם, מתי אני אזכה להיות יהודי? זאת אומרת, הזהות הזאת היא יהוד. צריך לזכות. טוב, עד כאן. יש איזה שאלה או משהו? אוי, מה זאת אומרת כיצד? זה הטבע של השקר, שהוא רוצה להשתלט. זה נקרא בשפת הקבלה בשם הסתרא אחרא. הוא לא מציג את עצמו כמו שקר, הוא פשוט אמת מעוותת ומזויפת וחלקית, והוא מציג את עצמו ויש לו הרבה כוח. זאת אומרת, מה הכוח שלו? זה ההטעיה. ברגע שבן אדם רק יש לו את ההבחנה, זה דבר נורא קל. קוראים לדבר בשמו, אתה זיוף, ואתה זיוף כאן וכאן וכאן, די, אין לו יותר כוח. אבל למי יש את המודעות הזאת להגיד שזה שקר? בדרך כלל אין, כי אנשים מקבלים את זה בתור אמת, הם תמימים, הם לא מבינים מה קורה כאן. בבקשה. לא מתפשטים?
לא. אמרנו שאתה צריך, זה מוסלמי ולא יהודי. ואצלנו, כאשר זה כן יורד ביהוד, אז גם שם יש דיוק, וזה זה וזה לא אחר. כלומר, אז איפה...
זו שאלה לא פשוטה בכלל. בשביל להיות אינסופי באופן ששולח אותך חזרה לאינסוף, זאת אומרת שיש טיול חופשי בין המוגבל לבין האינסופי, זה נקרא מציאות מתוקנת. והמציאות הרגילה היא מציאות שהיא לא מתוקנת, כלומר שיש מחסום, שההגבלה היא קולט אותך, היא סוגרת אותך, אתה נמצא סגור, זה הטבע של הגבלה, שהיא סוגרת אותך ולא משחררת אותך החוצה. זה סתם תאוות, וזה סתם אלימות, או זה סתם סמים, או זה יכול להיות זהות, שאפילו אתה כבר דתי מאוד, ועדיין זה זהות קולט אותך בתוך משהו. בשביל להיות באמת אינסופי, אז איך להגיד, האותיות, המילים, הצד של ההגבלה צריך להיות מאוד מאוד מדויק, ואז אתה אף. משל, למה הדבר דומה למוזיקה? כן, מוזיקה זה גם כן מצב כזה, כשאתה מנגן מאוד מאוד מדויק, ומנגן יפה, ואתה מנגן אומן, אז אתה שולח את עצמך ואת כל המאזינים לאינסוף. אבל תנסה לזייף. תנגן תווים אחרים, תנגן קצת אחרת, יותר חזק, יותר חלש, כבר, זה כבר מחזיק אותך למטה, זה כבר לא נותן לך את המגע עם האינסוף. אז ככה שזה הגבלה וזה הגבלה. יש הגבלה סוגרת ויש הגבלה פותחת. טוב, זאת השאלה הגדולה. השאלה הגדולה היא, אז מה עושים עם זה? אני באמת שאלתי אם הכינוס הזה הוא כינוס של אנשים שמתכוננים להיות פעילים ולעשות עם זה משהו, או שזה כינוס תיאורטי, אז גם לתיאוריה יש מקום. כי כמו שאמרתי, מאוד חשוב שהנה ציבור כזה גדול ישתכלל בזהות היהודית שלו בפני עצמו. כמו שאומרים שאתה רואה איש אמת, אז הוא משפיע עליך בעצם ההוויה שלו. הוא לא צריך לדבר הרבה. אז יש לזה מקום. אבל אם אתה שם את הדגש על הצד הפרקטי, אז זה צריך להיות פרקטי. כלומר, אז על מה אתה מדבר? מה אתה יכול לעשות? תמיד יש משהו לעשות. אלא מה? זה יש כאן מגבלה אחת שהשומע צריך לרצות לשמוע. יש בעיה. היום כל בן אדם הוא, איך להגיד, מלך על עצמו. עד שהוא לא רוצה לשמוע, אתה לא יכול להגיד לו מילה אחת. זה אבוד. אתה תגיד את המילים הכי נכונות. לא במקום, לא בזמן, הוא לא ירצה לשמוע. אחרי זה יכול להיות לו מהפך בחיים, ויהיה לו מהפך בחיים. דרך אגב, אנחנו עומדים עכשיו לפני זמן שיהפוך אנשים ככה, כמו כפפה. יהיה דברים מאוד חמורים, ויהיו מהפכות פנימיות עצומות. ברגע שהבן אדם הזה כבר רוצה לשמוע, אז דיבור עדין, בלבד שלא בזבזת את הזמן שלך עד אז, כן? עד אז הבן אדם עצמו צריך להיות משוכלל מאוד בהשקפה שלו, כי הרב קוק כבר לפני 70 שנה הוא בכה שהיהדות היא בעצמה שדה בור. לא זרוע. כלומר, היהדות לעצמה לא יודעת להסביר את עצמה. המודעות העצמית היא נחה אחרי כל הגלות. והוא צעק וביקש, רבותיי, אנחנו צריכים לעשות איזה השקפות ברורות בפני עצמנו. אנחנו צריכים להעלות את הרמה של המחשבה, כי כל העולם עכשיו עולה ברמה של מחשבה. זה לא ייתכן שאנחנו נהיה על רמה פרימיטיבית. אז הרדווז נדמה לו, אמר לו, אני הייתי מעדיף להאמין כמו שהסבתא שלי האמינה. אז הוא אמר לה, אבל הסבתא שלך לא הנהיגה עם. סבתא שתישאר סבתא, זה יפה מאוד. אבל עכשיו מי שחושב על תפקיד של הנהגה, הוא צריך לשכלל את המחשבה הפנימית שלו. אז כשיהיה מצד אחד השאלה, ומצד שני הדיבור, אז זה יכול להתבצע בחינוך, זה יכול להתבצע בהמון דרכים. אני חושב שהזמן הזה מאוד קרוב. זה ממש עניין של טוב, מקליטים אותי, אני לא רוצה להגיד, יש לי תחושה שזה עניין של חודשים. שיהיה מהפך עצום, היה מהפך נורא. זה קשור גם בפוליטיקה הבינלאומית, בסכנה גרעינית, זה קשור בהתמוטטות של כל ה... איך להגיד, שכל ההנהגה העולמית, זאת אומרת, מי כאן מנהיג העולם? מי כאן אומר מילה שיש מאחוריה משהו? סליחה? תראו, מה זה בטן? בטן יכול להיות, כן, נגיד בטן. יש בטן אינטליגנטית. לבטן יש לפעמים עיניים. כן, מה עוד? אז ככה, ראשית כל יש המתנה יוצרת, אמרתי, זה מה שכל אחד משכלל את העולם הפנימי שלו, והיא להיות ראוי לרגע שמישהו ישאל אותך משהו, ויש גם יציאה החוצה, רק אני אומר שביציאה החוצה צריך מאוד להיזהר, שיהיה בזה הרבה יסוד של אמת ומעט יסוד של אני חכם ואתם טיפשים, זאת אומרת, אני יודע יותר טוב מכם. זה לא בטוח שכן, ייתכן שאני תולה תקוות גדולות מאוד באלה שעכשיו יתפקחו וישאלו שאלות. אני חושב שהם מביאים איתם שאלות עצומות, שאלות יפות מאוד וחשובות.